טוב. טוב, שלום עליכם, אני מאוד שמח להיות פה, אני מקווה ששומעים אותי. מה, לא שומעים? אני אדבר יותר קרוב, כן. טוב, בעזרת השם, אנחנו נדבר על הייתי אומר המגמה הרוחנית של תודה על המגמה. שומעים? יותר. יופי. על המגמה הרוחנית של דוד המלך. זה כמובן נושא מאוד רחב שאפשר לדבר עליו ימים ושבועות, ואף על פי כן אני חושב שכדאי לפחות תאימה, כן, להיכנס למבוא של דמותו של דוד. דוד המלך הוא הדמות הממלכתית בישראל, זה שהקים את מלכות ישראל אחרי ששאול המלך היה נגיד. אנחנו נעבור על קטעים מסוימים בימיו של דוד, ובעזרת השם נראה היבטים מסוימים בהנהגה שלו. קודם כל, חשוב מאוד ללמוד תנ"ך. ירדתי למטה, לא הבאתי תנ"ך, אז ירדתי למטה כדי, תודה רבה, כדי לחפש תנ"ך. נכנסתי לבית המדרש, יש שם הכל, כל תורה שבכתב וכל תורה שבעל פה, וגם נביאים וכתובים וזה, מקראות גדולות, אבל תנ"ך לא היה. כי כולם לקחו, הבנתי, יפה. אז זה חשוב מאוד. מדוע חשוב ללמוד תנ"ך? כיוון שהתנ"ך נותן לנו מבט רחב על המאורעות, והמבט הרחב הוא הרבה פעמים מאפשר לנו להביט לעומק. זאת אומרת, ההסתכלות לעומק היא תלויה בראייה הרחבה. כשלא מסתכלים על כל המאורעות בסקירה אחת, אלא מתמקדים רק במאורע אחד, רק בפרק אחד, רק בעניין אחד, אנחנו לא נבין אותו עד הסוף. לדוגמה, אפשר להסתכל על העניין של דוד ובת שבע, ודרך האספקלריה הזאת של דוד ובת שבע, לחשוב שזה דוד המלך. טוב, כמו שאני לפעמים חס וחלילה חוטא בדברים מסוימים, אז גם דוד המלך, הוא הלך על הגג, הסתכל, ראה איזה מישהי, בסדר, הוא כמוני. זאת הסתכלות של מי שלא לומד תנ"ך. אני לא מדבר בכלל על מי שלא לומד גמרא, אבל מי שלא לומד תנ"ך. דוד המלך הוא לא סיפור אחד של דוד ובת שבע. דוד המלך הוא תהילים, דוד המלך הוא מה שהם אבשלום, הוא מה שהם שאול. דוד המלך הוא גדול מאוד מאוד מאוד, שהיה גם את העניין עם בת שבע. אבל העניין עם בת שבע צריך להביט בו מתוך הספקלריה של דוד המלך הרחבה, ולא בצמצום.
אז יכול לשאול השואל, אם ככה,
כן.
דוד המלך, איך הוא נפל בטבע?
קודם כל הוא לא נפל. של דוד ובת שבע. זאת באמת שאלה. כיוון שכך אנחנו מבינים את דברי חז"ל. זאת אומרת, חז"ל עסוקים מאוד בשאלה של חטאו של דוד עם בת שבע. מה השאלה? כתוב בפירוש, מה הוא עשה? מה הדיון? חז"ל אומרים, זה לא יכול להיות. אנחנו מכירים את דוד המלך. זה בכלל לא שייך. והם צודקים כמובן. זה באמת לא שייך. אז באמת עולה השאלה, אז מה היה החטא? אז באמת חז"ל מבארים מה היה החטא. על כל פנים, באמת נתחיל מהעניין הזה של דוד ובת שבע. תפתחו בבקשה בשמואל ב' בפרק י' בפרק י' סליחה. אנחנו נקרא את הדברים בקפיצות, תסלחו לי שזה לא, שאנחנו לא לומדים את זה פסוק פסוק. פסוק א', ויהי לתשובת השנה לעצת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. חז"ל מתחו ביקורת על דוד שהוא נשאר בירושלים, אבל דוד כמובן ידע מה שחז"ל יודעים, והייתה לו סיבה להישאר בירושלים. אני לא נכנס כרגע לשאלה מדוע דוד לא יצא למלחמה אלא נשאר בירושלים. ואילה את הערב ויקום דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך והאישה רוחצת מעל הגג והאישה טובת מראה מאוד. מה זה רוחצת? הכוונה טובלת מטומתה. זה גם הפשט אני חושב וזה גם מה שחזל אומרים. וישלח דוד וידרוש לאישה ואומר הלא זאת בת שבע בת אליאם אשת אוריה אחיתי. כבר כאן לא מובן הדבר. דוד המלך ידע את מה שכתוב במה שאנחנו אומרים ישמע ישראל כאן בפרשייה השלישית בויומר, ולא לא תתור אחרי לאורכם אחרי נכם אשר אתם זונים אחריהם. אז המלך לא רק שכביכול תר אחר עינה, ולא הוא גם הולך ושואל מי זאת אחרי שהוא ראה אותה. וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו, שזה עוד קושי, אחרי נפילות כאלה את גם לוקח אותה. וישכב עמה והיא מתקדשת מתומתה ותשוב אל ביתה. ותר האישה ותשלח ותגיד לדוד ותאמר הרע אנוכי וכו' וכו'. בקיצור, הסיפור ידוע. ודוד המלך בפשט כאן בעצם חוטא באיזשהו טיש. אחר כך הוא גם הורג את אוריה החיתי, כמו שאפשר לראות הוא אומר ליואב, כן? בפסוק י' ד' ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה. אני מזכיר לכם, יואב במלחמה בבני עמון, ויכתוב בספר לאמור רבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתי מאחריו וניקב המת. ובאמת הדבר הזה קורה, הוא מת, כתוב בפסוק י' והיה עמוד גם אוריה החיתי. אנחנו בפרק י' א', שמואל ב' פרק י' א', בסדר? טוב, ואז נתן מגיע לדוד בפרק י' ב', וישלח אדוני את נתן אל דוד ויבוא אליו ואמר לו שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל כי עם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתות אוכל ומכוסות תשתה ומחיקות תשכה ותהי לו כבת. אנחנו מכירים ממגילת אסתר, כבת, כבית. כבר נתן רומז לו, כן? מה זה, הבן אדם הזה ישן עם הכבשה? הכוונה שזאת אשתו. ויבוא אלך לאיש הישיר ויחמו לקחת מצונו ומקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו. האיש העשיר לקח את הכבשה של האיש העני כדי להכין לאורח. ואיך הרף דוד באיש מאוד ויאמר נתן חי אדוני כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. כאן אתם יכולים לראות בתנ"ך שיש לפניכם שיש רווח. אתם רואים? הרווח הזה, מה מתרחש בו? הסימון שנופל. זה מה שמתרחש ברווח הזה. כנראה דוד, אחרי שהוא אומר שאת האדם הזה צריך להרוג, ממתי נתן הנביא בא אליי כדי לספר לי סיפור על איזה כבשה שהלך לבית דין של שלושה, של 23, מה הוא בא למלך ישראל כדי שיפסוק? דוד מבין. ויאמר נתן אל דוד אתה האיש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי משחתיך למלך על ישראל ואנוכי הצלתיך מיד שאול וכו' וכו'. אין לנו זמן לקרוא את כל הדברים המרוממים הללו. בסוף הוא אומר לו את אוריה החיתי הכית בחרב, פסוק ת', ואת אשתו לקחת לך לאישה ואותו הרגת בחרב בני עמון. העונש, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי ויזיתני ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. העונש המפורט, כה אמר אדוני הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. רווח, מה קורה ברווח הזה? מזמור נון א', מזמור נון א' בתהילים, מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. ומה המזמור הזה אומר? המזמור הזה בעצם הוא חרטה עמוקה מאוד של דוד, בקשת מחילה מהקדוש ברוך הוא, אל תשליחני מלפניך, רוח קודשך אל תיקח ממני, וכולי, השיבה לי ססון אישך. דוד שמה ממש מתפרק בפני השם, ומיד אומר דוד, ואומר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. נקודה. בלי תירוצים, בלי הסברים. מה חז"ל אומרים לנו? חז"ל אומרים לנו, לא מבין את הגמרות, כולם מכירים אותם, שהגמרה אומרת כל אומר דוד חטאינו אלא טועה, ושאוריה היה חייב מיטה בגלל שהוא היה מורד במלכות, כי דוד אמר לו לרדת לשכב עם אשתו והוא לא הסכים, והוא אמר עבדי אדוני יואב, הקדים את יואב לדוד. קיצור, הוא היה חייב מיטה מדין מורד במלכות, ובת שבע בכלל לא הייתה נשואה לאוריה אחיתי, כך אומרת הגמרה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שלפני שהיו יוצאים לקרב, החיילים של בית דוד הם היו נותנים גט. יש מחלוקת אם גט על תנאי או גט גמור. בכל אופן, בסוגריים, יש מחלוקת אם זה גט על תנאי או גט גמור. בסוגריים, בקום המדינה היו כמה פוסקים שרצו לעשות גם כן גט על תנאי ללוחמים, אבל זה ירד מן הפרק. מדוע? מפני שמה הסיבה שנתנו גט על תנאי בימי דוד המלך ובתקופה היא? מכיוון שהיו יוצאים למלחמה, זה לא כמו היום שמלחמה היא שבוע שבועיים משהו כזה. מלחמה הייתה לוקחת לפעמים שנתיים, שלוש, והלוחם היה הולך ולא חוזר הביתה חודשים. והרבה מאוד פעמים הלוחמים היו נעלמים, נעלמים לגמרי. זאת אומרת, זה לא כמו היום שיש נעדרים, כן? אחד, שניים, שלושה, ככה, אתה יכול לספור אותם על יד אחת. אז מאות ואלפים של לוחמים שאתה לא יודע מה קרה איתם. מתו, נמכרו לעבדים, חלק, אתה לא יודע מה. לכן, כיוון שזאת הייתה תופעה מאוד רחבה של נשים עגונות בגלל המלחמה, אז היה גט מראש. זאת הסיבה שישי שולח את דוד לגוליאת, כן? לאחים שלו, שלושת האחים הגדולים שלו, הוא אומר לו, ואת ערובתם תיקח. מה זה את ערובתם תיקח? אומר עם חז"ל, קח מהם את הגט, כן? את הגיטים שהם נותנים לנשים שלהם. כך או כך, דוד המלך לפי חז"ל לא רצח בגלל שאוריה אחיתי היה חייב מיטה, ולא נאף, כיוון שבת שבע הייתה, לא הייתה נשואה בכלל לאוריה. אבל הפסוק אומר, חז"ל ידעו את הפסוק, נכון? הפסוק אומר, ודוד אומר, ואומר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. מפורש. ודאי, נכון, מפורש, דברים מפורשים. חז"ל כידוע ידעו את התנ"ך בעל פה לחלוטין בכל הדורות. כן, לומר שאוריה ידע את הסיפור זה קשה מאוד. הוא לא ידע, אין לנו שום אינדיקציה להגיד שאוריה אחיתי ידע שקרה מה שקרה עם דוד. אף אחד לא ידע. ודוד, דוד רצה. למה דוד שלח אותו? לא, הוא לא אמר לו. הוא אמר, תלך תישן בבית. הוא לא אמר לו בפירוש, תשכה עם אשתך. כך או כך, מפורש בכתובים שאשתו, כן? מפורש הכתובים שהוא הרג אותו. איך אנחנו חיים עם העניין הזה? התשובה היא פשוטה ביותר. כפי שאנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אין אף, למרות שמפורש בכתובים שיש לו אף, נכון? והיא חרף השם. ואנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אין ידיים, למרות שמפורש בכתוב שיש לה שם ידיים. יד השם הוא היה במקנך, ואין לו אצבע, למרות שכתוב אצבע אלוהים, ואין לו עיניים, למרות שכתוב עיני השם שוטטות בארץ. כל זה פשוט וברור. אף אחד כן לא מאמין שהקדוש ברוך הוא, אם תעוף בשמיים אתה תתנגש בקדוש ברוך הוא שהוא ענק ויש לו ידיים, וזה אלילות. אבל כתוב בפירוש בתורה. בשביל זה יש תורה שבעל פה. זה הכל. האם מישהו כאן בארבעת המינים, בסוכות, לוקח לימון, לוקח תפוז. לא, אנחנו לוקחים אתרוג. כתוב עץ הדר, פרי עץ הדר. תבחר איזה פרי עץ הדר שאתה רוצה. איפה כתוב אתרוג? תורה שבעל פה, כתוב אתרוג. מישהו מניח תפילין על מעל האף? לא, מפורש בתורה, כתוב בין עיניכם. נכון? אז זה כתוב בין עיניכם, באה תורה שבעל פה ואומרת, הכוונה פה. נכון? בלי תורה שבעל פה, אין לנו, אנחנו לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. והדבר הזה נכון לכל המקראות. בלי חז"ל, בלי תורה שבעל פה, בלי המסורות שבידם ובלי דרישת התורה שבכל הדורות ברוח הקודש, אנחנו לא יכולים לזוז מילימטר. וכפי של הקדוש ברוך הוא אין אף ואין פה וכולי, לא רק זה, הרמב״ם גם כותב שהקדוש ברוך הוא, כמו שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, גם לא יערה לו מאורה ממאורעות הגוף. והרמב״ם כותב פירוש, הוא לא שמח, הוא לא עצוב, הוא לא... כן? כל התכונות שאנחנו מייחסים להשם, גם הם אלילות. אומר הרמב״ם, הוא לא שמח, הוא לא עצוב, הוא לא משתנה, הוא לא מתחרט, הוא לא שום דבר. הקדוש ברוך הוא אמת. אז למה אנחנו מדברים אליו כאילו שמח ועצוב וזהו, השם שמח עכשיו, כתוב ויתעצב ליבו, גם אומר הרמב״ם, גם כתוב שיש לו אף, כתוב ויחר אף השם. אומר הרמב״ם, כמו שאתה יודע שויחר אף, האף שם זה משל, ככה גם הויחר זה משל. השם לא כועס, אין דבר כזה. וכתוב ויחר, טוב, כתוב גם אף. גם זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא נוקם נקמות כמו בני אדם, שהוא יצבן אותי, אני אנקום בו. זה שטוי, זה אבלי. הקדוש ברוך הוא ילד. אלא מה? הוא מרומה מאוד 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 מאוד. אנחנו כרגע לא מדברים על הרחקת הגשמות, שזה נושא בפני עצמו. נתמקד בזה. אז חז"ל, בבקשה. זה הכל משלים, הכל זה דברים עמוקים, שום דבר לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אז איך יש רגע שהוא כועס? זה הכוונה שהשם מנהיג את העולם באיזה אופן מסוים. אני לא נכנס לזה בכלל עכשיו. על כל פנים, דבר אחד פשוט, כאשר כתוב דברים בפשט המקראות, אם חז"ל לא אמרו כלום על זה, אין לנו אלא מה שכתוב. אבל אם חז"ל אמרו על זה, אין לנו אלא מה שאמרו חז"ל. עכשיו צריך להבין את חז"ל. כן, חז"ל הסבירו לנו שהוא לא חטא וכו' וכו'. קודם כל, כל דברי חז"ל ממש ברורים. מדוע הם ברורים? דוד המלך, לפי הפשט הלא נכון, שהוא ראה את האישה הזאת ונפל וחטא וזה, נגיד, נפל וחטא, אתה לוקח לחיות איתה בארמון? אתה ממשיך לחיות איתה? זה מה שכתוב בפירוש, כן? דוד לוקח אותה. אתה לוקח אותה, חוץ מזה. אחרי שנתן בא אל דוד, ואומר לו, אתה האיש וכולי, תוריה אחיתי, הקית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה. מה התורה אומרת? שאם אישה בגדה בבעלה, אז היא אסורה לבעל ולבועל. אז פשוט וברור שדוד חייב לגרש אותה. נכון? היא אסורה עליו. הוא הבועל, היא אסורה עליו, זה דין תורה, זה לא איזה דין דרבנן, זה דין תורה. אז איך דוד ממשיך לחיות איתה? יותר מזה, הבן של בת שבע הוא שלמה. ומה כתוב על שלמה? תקראו בפרק י"ב פסוק כ"ד, אחרי שדוד חוזר בתשובה, וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני יעבו. הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן של דוד ובת שבע. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא שולח את נתן, אותו נתן שבפרק קודם אמר לדוד, אתה האיש, אותו נתן, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. הוא גם אומר לו, תשמע, איזה בן יש לך מבת שבע, יקרא לו ידידיה. אבל יש את איש, אבל היא אסורה לבעל ולבועל, ומה עם זה שהוא רצח? לכן אומרים חז"ל, שום דבר. לא רצח, ולא יש את איש, ולא שום דבר. אז מה כן? מה שכן קרה פה, הוא סיפור אחר לחלוטין. נפליג רגע למגילת רות. במגילת רות, יש הרבה דברים לא ברורים, אני לא אגע בכל המגילה, אלא רק בדמות של אלי מלך. אלימלך הוא היה שופט. מה זה שופט? שופט זה פסגת הקדושה. אני לא מדבר על הפוליטיקה של ימינו. שופט אז זה היה אנשים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, בעלי רוח הקודש. אדם קדוש מאוד, אז יש רב בארץ, אתה יורד מהארץ? מה זה? איך זה יעלה על הדעת בכלל? אתה עוזב? אתה בורח? בכלל לא נתפס. יותר מזה, מילא אתה יורד, אתה מחתן את שני הילדים שלך עם מואביות? מה אלי מלך רצה? מה שאלי מלך רצה הוא מה שרצו הרבה מאוד צדיקים שחוטאים. בכל התנך אפשר לומר שהמחנה המשותף של הצדיקים החוטאים הוא הרצון להגיע מהר מדי למדרגה גבוהה. זה נכון על קורח, שאמר כל העדה כולם קדושים וצדק, באמת כל העדה כולם קדושים. אבל משה אומר לו, צריך להתקדם לשם לאט, לא כל כך מהר, וזה נכון עם המרגלים. באמת צדקו, שאנחנו שואפים לאיזה מציאות פנטסטית. אבל קודם צריך חקלאות של ארץ ישראל, וזה נכון בחטא המתאבים, שיתאבו לבשר הקורבנות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, לאט לאט, אתם עדיין לא במדרגה הזאת. כל הצדיקים שחוטים, זה המאפיין של החטא שלהם. הרצון להגיע מהר מדי למדרגה גבוהה. ולכן הם צודקים בנטייה, הנטייה להגיע גבוה היא נכונה מאוד, אבל הם טועים בקצב. אלימלך ראה את המציאות הנוראית של ימי שפוט השופטים. שאז המציאות הייתה אנרכיה, אנרכיה דתית, אנרכיה לאומית, איש הישר בעיניו יעשה, אין בית מקדש, יש אמנם משכן, אבל אף אחד לא עולה אליו, איך כתוב על אלקנה, איש אחד, כן, היה עולה מעירו מימים ימים, כן, הוא היה עולה, החוץ ממנו, מי היה בכלל עולה? ליל המשכן, יש אנרכיה מוחלטת, איש הישר בעיניו יעשה, ויש רעב בארץ בגלל החטאים של ישראל, אז אומר אלימלך, מה עושה יהודי כשיש מציאות כזאת נוראה של אנרכיה ופירוק ועם ישראל מתפורר? צריך להביא את המשיח, צריך משיח. אז אלימלך הלך להביא את המשיח. איך מביאים את המשיח? זה מפורש בחז"ל, המשיח אמור לצאת מזרע פרץ, כן, זרע פרץ שנולד מתמר ויהודה, גם סיפור מפני עצמו, מתמר ויהודה זרע פרץ שמתחתן עם זרע מואב. כתוב בפירוש בחז"ל, מצאתי דוד עבדי אחד מצטיב בסדום. השם אומר לאברהם אבינו, אני אציל את לוט. למה, מה יש בלוט? השם אומר לאברהם, שתי פרדות טובות יש לי להבריך בך, כן? שיתחתנו איתך. מי? רות המואביה ונעמה המוני. רות ונעמה הגיעו מהמון ומואב. המון ומואב הם בנים של, זוכרים? של לוט ובנותיו. לוט ובנותיו. אומר אלי מלך, כדי להביא משיח אני חייב להפגיש את זרע פרץ, שזה אלי מלך עצמו. אלי מלך עצמו הוא מזרע פרץ, הוא מבית יהודה. עם מי? עם מואביות. מי המואביות הכי מיוחסות? עם אדם הכי טהור מואבי, שברור שלא התחתנו עם אף עם, שתי הבנות של מלך מואב, שזה רות ואורפה. לכן אלי מלך לא יורד מהארץ בגלל שהוא טיפש וקטן ומבולבל, בדיוק הפוך, הוא גדול ונשגב ורוצה להביא את משיח צדקנו. בינינו, הוא גם הצליח. הוא גם הצליח. הוא הביא את רות, מה יצא מזה בסוף בסוף? דוד המלך. המשיח שהגיע בסוף זה מהסיפור ההוא עם אבי מלך. אז אם אלי מלך חוטא בזה, מה החטא של אלי מלך? הוא הלך להביא את המשיח, הוא הלך להפגיש את הבנים שלו עם בנות מואביות כדי שיצא מזה משיח. כאן היסוד, מהו החטא? אל תעשה דברים שהם נגד ההלכה. אל תקפוץ למקומות גבוהים שרוח הקודש אומרת לך, הנה המשיח, הנה המשיח. אתה צודק, שם המשיח. זה לא חשבונות שלך. זה חשבונות של ריבונו של עולם. אתה תתעסק עם מה שצוות. שאול לא הורג את המלאק. למה? הוא ראה ברוח הקודש שעתיד מבני בניו של המן הרשע עתידים ללמד תורה. אבל צוות. שמואל אומר לשאול, אתה צודק, לפי רוח הקודש, לעתיד לבוא עתידים בניו של המלאק ללמד תורה. מה זה קשור? מה אתה פוסק לפי רוח הקודש? לפי מדרגות רחוקות עליונות. השם ציווה אותך עכשיו להשמיד את המלאק, תעשה מה שהוא אמר. אותו דבר אלי מלך, השם ציווה אותך לשפוט את ישראל, תעשה מה שהוא אמר. אבל המשיח נמצא במואב, מי אמר לך לרדת למואב? מה אתה נכנס לשיקולים האלוקיים? וזה נכון גם אצל... בבקשה?
חינוך לראש,
חינוך לעשיית ההלכה. הלכה. ההלכה קודמת, גם מבחינה קבלית, ההלכה קודמת לכל שיקול של רוח הקודש. סיפור אמיתי שסיפר לי הרב שהיה שם. עמד ליד הרב מרדכי אליהו, לפני שנים, בקריית משה, ובא אליו אישה עם שאלה בהלכות נידה, והראתה לו את הכתם, והרב אליהו אמר לזה, הכתם הזה טהור. היא הלכה, עמד לידו הרב שסיפר לי את זה. איך שהיא הולכת, הרב מרדכי אליהו לוחש לו באוזן, רוח הקודש אומרת שזה תמה. הרב אליהו אומר לה, רוח הקודש אומרת שזה תמה. אז הוא אמר לו, אבל הרב אמר לה שזה טהור. אמר, לפי ההלכה זה טהור. איזה סיבוכים יהיו מזה? זה עניינו של הקדוש ברוך הוא. זה ענייני? לי מותר להיכנס לשיקולים האלוקיים? קורח אומר, שמואל הנביא יצא ממני. אז הוא אומר, שמותך למרוד במשה? זה נכון שלפי רוח הקודש שמואל הנביא יצא ממך. מה זה שיקול בכלל? חזקיהו אומר, אני לא אביא ילדים כי הילד שלי יהיה רשע. הוא צדק, הילד שלו באמת היה רשע. זה שיקול לא להביא ילדים? הקדוש ברוך הוא ציווה אותך להתחתן להביא ילדים. תביא ילדים! אבל יהיה מהם מישהו רשע. זה בעיה של הקדוש ברוך הוא, מה אתה נכנס לזה? אשתי אמרה לי חידוש מדהים. אשתי אמרה לי שאם חזקיהו היה עושה את ההלכה ומתחתן בזמן, אז מנשה היה נולד כשחזקיהו עוד היה צעיר. אז חזקיהו היה יכול עוד לחנך אותו לטובה. אבל בגלל שחזקיהו הקשיב לרוח הקודש, שאמרה לו, יצא ממך רשע, יצא ממך רשע, וצדקה, אז הוא הוליד אותו בזקנתו, ולא היה לו מספיק זמן לחנך אותו, ובסוף מנשה יצא רשע. זאת אומרת, אתה לא אמור להתעסק עם שיקולים של רוח הקודש, למרות שהיא צודקת מאוד, כן? אלא, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו עלינו לעשות. דוד המלך, זה סיפור חייו. לטובה, לא לרע. דוד רואה את בת שבע. שאלנו, מה, דוד, דוד לא היה במידת הזהירות במסיעת ישרים? מה, נגיד הוא ראה בטעות. מיד, מוריד את העיניים. נגיד הוא לא הוריד את העיניים, חס ושלום. הוא עוד לוקח אותה, הוא עוד חי איתה אחר כך. איך יעלה על הדעת? כשדוד רואה את בת שבע, אומרים חז"ל, היא הייתה ראויה לו מששת ימי בראשית. אלא, אומרים חז"ל, אכלה פגע. מה זה אכלה פגע? הוא אכל את התאנה לפני שהיא בשלה. מה עומק הדבר? זה מאפיין של חטא קלאסי של צדי גמור. שהוא רואה ברוח הקודש, כשדוד רואה את בת שבע, הוא לא רואה מה שאנחנו רואים. הוא רואה את מלך המשיח. הוא אומר, מה זה? היא תובלת מתומתה? אני יודע שממנה וממני יוצא המשיח. רוח הקודש צועקת את זה בכל מקום. והוא צודק, הוא צודק. אז מה החטא פה? מה אתה עובר על הדין בגלל שאתה רואה ברוח הקודש? היה מותר לך לקחת אותה? לא. למה לא? חז"ל אומרים ש... היה אסור לדוד להרוג את אוריה החיתי בחרב בני עמון. אלא, איך הוא היה צריך להרוג אותו? בסנהדרין. זה היה החטא של דוד. הוא לא הרג אותו בסנהדרין. אם הוא היה הרג אותו בסנהדרין, זה היה כשר. חוץ מזה, היה מצופה מדוד המלך לא לקחת את בת שבע בצורה כזאת. אלא, שיהיה נישואין כראוי. וכיוון שדוד לא עשה כאן את הדבר במישרים על פי הדין, ממילא נגזר עליו מה שנגזר. אז למה זה כתוב? כאילו הוא רצח, כאילו הוא נאף, למרות שכבר הסברנו שתורה שבעל פה מסבירה לנו את האמת, שהוא לא רצח ולא נאף, אז למה כתוב ככה? כי אם היה כתוב את מה שהסברתי עכשיו, לא היינו בכלל מחשיבים את החטא של דוד כחטא. זה בכלל לא היה נחשב לכלום. מה זה? מה אתה אומר לי? היא בכלל הייתה רווקה, הוא בכלל היה חייב מיטה, הוא לא חטא. לכן זה התפקיד של הפשט. התפקיד של הפשט הוא לא לספר לי מה היה, אלא לספר לי מה החוויה שאמורה להיות אצלך ממה שהיה. מבחינתו של דוד המלך, זה כמו להרוג ולינוף. האם הוא הרג ונאף? חס וחלילה. לא רצח ונאף. אבל במדרגתו זה שקול לזה. וכדי שאנחנו נבין את הדבר, זה כתוב בצורה הזאת. זה בעצם עניין הפשט פה. ועכשיו, כמה זמן עוד יש לי?
12 דקות.
עוד 12 דקות. טוב, אז עכשיו אנחנו נפליג לעוד לעוד אישה מחייו של דוד המלך. אביגיל, אשת נבל הכרמלי, אביגיל, אשת נבל הכרמלי, היא נשואה לבן אדם מושחת. נבל הכרמלי הוא, כשמו כן הוא, כן? בן אדם מושחת, דוד ואנשיו בורחים משאול, ומצילים הם סביב ביער מעון שם, באזור, במדבר מעון, לא יער מעון, במדבר מעון, הם שומרים על הצון והמטלטלים של נבל. יום אחד הם מגיעים לנבל, מבקשים ממנו לאכול, לשתות, ונבל מזלזל בהם, אומר רבו העבדים קמים באדוניהם, זלזל בהם, אומר אתם בכלל לא שייכים, אתם מורדים בשאול, מזלזל בהם. ואז השליחים חוזרים לדוד, אומרים לו ככה אמר נבל. מה דוד עושה? חוגר חרבו בדרך להרוג את נבל. מדין מה? מדין מה נבל חייב מיתה? מדין מורד במלכות. אני מזכיר לכם, זה כבר אחרי ששמואל המליך את דוד. אז דוד אומר, הוא מורד במלכות, אני צריך להרוג אותו. בא דוד להרוג את נבל, אביגיל, אשת נבל, שהייתה צדיקה, שומעת את הסיפור, מהר רצה לדוד, משתטחת על הרצפה, אומרת לו, רגע, 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 אל תהרוג אותו. הוא באמת נבל מנובל, אבל אתה לא יכול להרוג אותו, כי על פי דין, אין דין שאומר שצריך להרוג אותו. אומר לדוד, אבל אני מלך, והוא מורד במלכות. אומרת אביגיל, יוציאה מהכיס מטבע. אמרה לו, הפרצוף של מי על המטבע הזה? של מי? של שאול. הדוד אומר, הפרצוף של שאול. אמרה לו אביגיל, כמובן זה לא כפשוטו, לא בטוח שהיו מטבעות אז עם פרצופים, אבל אומרת אביגיל לדוד, לא יצא טבעך בעולם. זאת אומרת, לא מטביעים את הפרצוף שלך על המטבעות. אז אומרת אביגיל לדוד, זה ששמואל אמר לך שאתה מלך ומשך אותך, זה חשוב מאוד. אבל כל עוד העם לא רואה בך מלך ואתה לא תבוא על מטבעות, אין לך דין מלך בזה שאתה יכול להרוג את נבל. למרות שאני משתוקקת שהוא ימות, כי הוא רשע. אז דוד מאוד מתרגש, ודוד מברך אותה, מנעתני מבו בדמים. מנעת אותי מלשפוך דם. בסוף, מה קורה לנבל? נבל מת, השם ממית אותו, ודוד מתחתן עם אביגיל. תשימו לב, שתי נשים, בת שבע ואביגיל, שני ברורים בעניינו של דוד. אצל בת שבע, דוד כסף למשיח, כמו אלימלך, סבא רבא 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 שלו, סליחה, לא כמו אלימלך, לא סבא רבא רבא שלו, כן, בועז, אבל הוא כוסף למשיח, נמצא עם בת שבע. אצל אביגיל דוד מגיע לעשות את המעשה של שפיכת הדם לכאורה על פי דין, ברגע האחרון הוא שומע מאביגיל שהוא לא צריך לשפוך את הדם. ועכשיו נגיע בעצם לעניין. נכון, וזה עצם העניין, הילד שנפטר ואבשלום. קודם כל הילד מהביאה הראשונה של דוד ובת שבע מת, ודוד בכה הרבה שהוא לא ימות. ברגע שהוא מת, דוד קם, הפסיק לבכות. העבדים שואלים את דוד, מה אתה לפני כן כשהוא חי בכית, ועכשיו שהוא מת אתה לא בוכה? אז הוא אמר, לפני כן היה טעם לבכי, אולי השם ישיב את הפה, ועכשיו אין. אבשלום מורד בדוד בגלל הסיפור עם אמנון ותמר, אני לא נכנס לכל הסיפור שהיה שם. אבשלום מורד בדוד, וכשאבשלום מורד בדוד הוא לוקח לו את המלוכה, הוא שוכב עם פילגשיו לאור היום. ומי הסיעה שתומכת באבשלום? גדולי ישראל. גדולי ישראל, אחיתופל היה הרב הראשי באותה תקופה. כל עצתו כעצת אלוהים. כעצת אלוהים. השני שתומך בו, שימי בן גרה. שימי בן גרה היה הרב של שלמה המלך. הבן אדם הכי חכם מעולם שלמה, הרב שלו היה שימי בן גרה. הוא תומך באבשלום. אז אבשלום יושב, מצד ימין שלו אחיתופל, מצד שמאל שלו שימי בן גרה, שני גדולי הדור. אבשלום עצמו גדול מאוד 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 מבחינה רוחנית, ומורד בדוד. איך זה יעלה על הדעת? כל הסיפור של ספר תהילים מתכתב עם השאלה, האם דוד ראוי למלוכה או לא ראוי למלוכה. כמעט כל מזמורי תהילים עסוקים בזה. יש סיעה של צדיקים שאומרת שדוד לא ראוי למלוכה. אבשלום, שימי בן גרה, אחיתופל, ועוד צדיקים. מה הטיעון שלהם? בת שבע, שאול, אתה, הצורה שאתה מתנהג לא מתאימה. העובדה שנפלת לא מתאימה. הם דורשים, אותם צדיקים, אבשלום וכו', מה הם דורשים? שלמות. אנחנו רוצים מדינה שאין בה שום שחיתות, שאין בה שום נטייה שלילית, שהמלך לא נפל אף פעם בכלום. מושלם, אז שלום. שלם, שלם, שלם לחלוטין. אחיתופל אומר, מגיע לנו יותר מדוד, שלא מתבייש עוד לחיות עם בת שבע בארמון ולקרוא לילד שלו שלמה, ומגיע לנו יותר מזה. אבשלום נראה יותר. אבשלום נראה שלם. אבשלום יודע לשפוט. מדוע הם טועים? עוד לפני מדוע הם טועים. שימו לב שדוד אומר ליואב ולכל האנשים, אומר, כשהם הולכים לרדוף אחרי אבשלום, דוד אומר ליואב, אל תהרוג אותו. כן? לאט לי לבן לאבשלום. ככה אומר דוד. מה זה לאט לי לבן לאבשלום? לא להרוג אותו. יואב הורג אותו. למרות שהעבדים אומרים ליואב, דוד אמר לא להרוג אותו, יואב הורג אותו. ואז כשאומרים לדוד שאבשלום מת, איך דוד מגיב? בוכה, בוכה, קורע את הבגדים שלו, עד שיואב צריך לבוא לדוד ולהגיד לו, תגיד לי, מה אתה עושה? העם כבר מתביישים שהם ניצחו. כי הם ניצחו את אבשלום, עכשיו אתה מתאבל על אבשלום. למה דוד יתאבל על אבשלום? כי דוד הבין את העומק של אבשלום. דוד אומר, אבשלום הוא ילד צדיק וטוב מאוד שדורש שלמות, לכן הוא מרד בי. הוא טעה, כי כל עניינו של דוד זה חזרה בתשובה. הקים מעולה של תשובה. דוד מחדש חידוש פנטסטי, מדהים. אפשר לחזור בתשובה מכל החטאים. זה החידוש של מזמור נ"א בתהילים. בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, זה כל מה שמחולל העניין עם אוריה ובת שבע, וזה הבירור מול אבשלום. ומול שימי בן גרה, ומול אחיתופל, שהם סוברים שאדם הוא או מושלם או לא, ודוד אומר, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. ההתקדמות, ההתפתחות, החזרה בתשובה, ההליכה, היא בעצם היסוד של דוד, והשורשים של זה כבר אצל יהודה, צדקה ממני תמר, ואחורה עוד יותר, היכולת לשוב. טוב, אז אנחנו למדנו על ממש הקדמה של הקדמה לדמותו של דוד המלך, אז יהיה רצון שאנחנו נזכה קודם כל ללמד זכות במובן האמיתי על גדולי התנ"ך, גם אלו שנפלו, גם אלו שנחשבים רשעים, צריך לדעת שהחטאים שלהם היו חטאים של אנשים גדולים מאוד, וממילא לדבוק במדרגתו של דוד לשוב מחטאינו.